לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. חושבים טוב זו תוכנית על פסיכולוגיה ועל פסיכולוגיה חיובית ועל כלים מתוך המחקר והשטח שיכולים לעזור לנו לחיות טוב יותר. וקודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שאתם מאזינים בהתמדה. וכיף לקבל מכם פידבקים וכל מיני דברים שאתם שולחים, ותודה שאתם שולחים שאלות גם לפרקים, גם הפרק שיש לנו היום, שלחתם עליו שאלות, אז תודה רבה, תמשיכו גם לשאול בקבוצת הפייסבוק. היום אני נמצאת כאן עם גלית פיטובסקי יצפן, שלום לך.
שלום.
מה שלומך?
הכל טוב.
איזה כיף שאת כאן.
ממש כיף.
איך הגענו למצב הזה שאנחנו יושבות כאן ביחד, את זוכרת?
כן.
תזכירי.
האמת שאני, אני רוצה לקחה וידוי.
כן.
טוב, הפרודקאסט הראשון ששמעתי, עבר, היה שלך. וקרה לי עם זה סיפור נורא מצחיק, כי אני עושה הליכות וריצות בים, ונורא התחברתי לתכנים, והתחלתי לשמוע, אמרתי, יו, מי זו המדהימה הזאת? עכשיו, אני שומעת את הפרודקאסטים, פרק 1, 2, 3, וכל פעם אני אומרת, אני חייבת לפנות אליה. היא מדברת נורא מהר, וכל הפרודקאסטים, עכשיו, ככה אני שומעת, ואני אומרת, מה שמדהים, שגם המרויינים הם באותו קצב של הבחורה הזאת, אני חייבת להגיד לה שתעת. אבל מה, זה עשה לי טוב בריצה, כי כאילו זה נתן לי אנרגיה.
מדהים שהמשכת להקשיב לזה, אני מפסיקה.
אמרתי, טוב, זה הסגנון שלה. עכשיו, באיזשהו שלב, אני חושבת אולי בפרק החמישי והשישי, קרה איזה משהו באייפון ששמעתי אותה ככה, ואז הבנתי, רגע, יש פה איזה טריק. אם יש פה מהירות איטית, כנראה, ואז אני מסתכלת באייפון ואני קולטת שתעית במהירות 150. זאת אומרת, זה לא הייתה בעיה שלה, זה הייתה בעיה שלי.
זה לא אני, זו את, את אומרת.
את יודעת, זה פשוט מדהים. ועכשיו כשאני חושבת על זה, כשאני מספרת את זה, אני חושבת שזה בדיוק החוויה של חיים בהפרעת קשב, כי כשעשו אפרופו מחקר על אנשים עם הפרעת קשב, מאוד קשה להם, הם ככה חיים עם עצמם, זה כמו מישהו שלא רואה, מאוד קשה להם להגיד על עצמם מה לא בסדר. זאת אומרת, הסביבה יותר מתלוננת ויותר אומרת עליהם, מאשר אם תשאל אותם בחוויה שלהם, הם עושים מבחוני טובה, ברור שהם היו קשובים.
וואו, גדול. זה סיפור ממש מצחיק וגם ממש טוב לתחילת הפודקאסט. אני חושבת שהוא מכניס אותנו ישר לנושא כן. שלנו היום, שאנחנו נדבר קצת על איך להתמודד עם קשיים בקשב ובריכוז, איך להתרכז קצת יותר וגם איך לקבל את זה שזה קורה לנו. Mm-hmm. אבל קודם קצת עלייך, כי למי שלא מכיר, אז את מטפלת בדרמה, ואת גם מתמחה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, שנעשה בצורה יצירתית.
כן.
נכון, שזה חלק גם מהדברים שנדבר עליהם היום. וחוץ מזה, את מגיעה מעמותת קווים ומחשבות, שמה את עושה שם?
בעיקרון אני פעילה שם הרגע שהעמותה קמה, יש לי טייטל שנקרא ראש תחום קריאיטיב, אבל אני בעיקר עושה את הכנסים, את הימי עיון, את המוצרים לאנשים מפרעת קשב. איזשהו בית שנותן מענה לכל העודף מידע שיש פה, אז זה מענה מסודר, מאורגן, ככה בנינו פייסבוק ואתר.
אני חושבת שמבין מי שמקשיב לנו, אז יש אנשים שיודעים ש... יש להם קושי בלהתרכז, בלהקשיב, בעצם לאסוף את עצמם. ויש אנשים שאולי הם לא מאובחנים או משהו כזה, אבל כולנו מרגישים באיזשהו מקום שיש את הרגעים שקשה לנו יותר להתרכז, יש רגעים שיותר קל לנו להתרכז, ולפעמים זה ממש בלתי אפשרי. ואני חושבת שהפרק שלנו היום יכול לפגוש אנשים בכל מיני נקודות. כי לכולנו יש את הרגעים האלה ברגעים מסוימים, ונדבר קצת על מי יותר ומי פחות. אבל מעניין אותי לשמוע איך את הגעת. להתמקד דווקא בתחום הזה.
האמת דרך הילד הגדול שלי, שיהיה בריא. בעצם היינו הורים טריים, ואני את הפרעת הקשב שלי אף פעם לא הבחנתי, רק בגיל מאוד מבוגר. תמיד חשבתי שאת כל ההפרעה של הילדים הם קיבלו מבעלי. זה היה מאוד ברור. וגם אלי, זאת אומרת, חייתי איתו, אבל לא הבנתי שהדבר הזה, ההתנהלות הזאת שלו קשורה, חלק מהדברים קשורים להפרעת קשב. וכשהבן הבכור שלנו נולד, בעצם מהרגע שהוא נולד, היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, בין הפנטזיה לבין המציאות, היה פער מאוד גדול. זה אלה שהיה לו מאוד קשה לבסט את עצמו, בנהירות לשינה, המון בכי, חוסר יכולת להרגיע את עצמו לבד. מהר מאוד התחלנו ללכת לטיפול זוגי, כי היינו רבים הרבה. ובטיפול הזוגי הבנו שבינינו אין שום בעיה. זאת אומרת, יש לנו קושי באמת עם ילד מאוד מאתגר, שיוצר לנו קושי בזוגיות. ואז התחלתי גם לקרוא על זה ולחקור את זה. וכשהילד גדל, וכבר רציתי ללמוד תואר שני, כשעשיתי תואר שני בטיפול בדרמה, והייתי צריכה להכין עבודת תזה, עבודה שלי הייתה דווקא מבוגרים עם הפרעת קשב. ככה מאוד עניין אותי הקשר בין מבוגרים לילדים, ואיך מתפתח ילד עם הפרעת קשב לא מאובחנת ולא מטופלת, מגיל צעיר עד גיל מבוגר. אז אני פגשתי אותם בני 60.
וואו.
אבל פגשתי אותם גם ילדים.
כן.
מה שמדהים, שאתה מטפל במישהו בן 60 או בן 50, יש שם תמיד את הילד הקטן.
נכון.
שלא הובחן ולא טופל.
זה משהו שמהיכרות הקצרה שלי איתך, אני יודעת שהוא קרוב לליבך, באמת גם מהחיים האישיים שלך.
כן, אז זהו. מדברים
שקורים לך.
נכון.
אז בואי תתני לנו איזו תמונה של אדם שמתקשה לאסוף את עצמו, להתרכז, יש לו הפרעת קשב.
אז גם אני כמבוגרת, מהרגע שאני פותחת את העיניים, עד הרגע שאני יוצאת, איך בא לי אומר, לפעמים את יוצאת 7 פעמים, עד שאת יוצאת באופן סופי. כאילו כל שנייה, בן אדם הפרעת קשב, תמיד אני אומרת, כשהוא יוצא מהבית, אל תרחלו עליו, למה? סביר להניח שתוך 5 דקות הוא יחזור. הוא תמיד שוכח משהו.
זאת אומרת, הרבה שכחה של...
המון שכחה. זה קוראים לזה זיכרון עבודה, זה אחד מהתפקודים הניהולים, זה הפגיעה המרכזית של אנשים הפרעת קשב. היא פוגעת בזיכרון העבודה, וזה גם מה שמשפיע אחר כך על היכולת שלך, למשל, להתחיל משהו ולסיים אותו.
כי בוא נסביר גם מה זה זיכרון עבודה, זה בעצם מה שקורה כשאני צריכה להחזיק בזיכרון שלי, כל מיני פעולות שאני צריכה לעשות, סדר של פעולות, אני צריכה לזכור מספר מסוים כדי להשתמש בעוד רגע, כלומר, כל ה... הפריטים שאני צריכה להחזיק בראש כדי לנהל ולעשות משימה מההתחלה ועד הסוף.
זיכרון העבודה זה יכולת לזכור שיש לי משימה, ואז אני צריך, גם אם מישהו מפריע לי, או יש לי משיחים מבחוץ, או משיחים מבפנים, עדיין אני צריך לזכור את זה, שעכשיו אני צריך לסיים, כי אני צריך להחזיק את המטרה הרחוקה, שנגיד להצליח לצאת מהחדר בזמן.
את יודעת שזה משהו שאני ממש מתחברת אליו, אני אף פעם לא עברתי איזשהו אבחון, ואני בטוחה שאני גם לא מהמקרים הקשים ביותר, אבל אם יש משהו שמאוד אני שמה לב אצלי, זה שהמוח שלי קופץ ממקום למקום, כשאני כותבת מייל או בונה הרצאה, יש לי משהו כמו 40 טאבים פתוחים בכרום, וכל דבר שאני קוראת אני כזה, זה מעניין, אני אפתח את זה, זה מעניין, אני אפתח את זה, ופתאום יש לי חלונות עד רמה שכבר לא רואים מה יש בכל חלון, כי הם ממש ממש קטנים, ואז אני כבר לא יודעת מה לעשות עם זה, כי יש מלא דברים פתוחים.
אז זאת החוויה, זה חוויית חיים, וזה מעבר לטכנולוגיה ולמה שקורה היום. יש לי איזה ילד בקליניקה שהוא סורג, אוקיי? אז הוא רוצה להגיע לארון בשביל להביא את המסרגות, הוא עושה 80 דברים בדרך, כבר עברה חצי שעה, הוא לא שם לב, כי יש לו רעיון, ופתאום הוא צריך לדבר על המסגן, והוא בודק מה קורה בחוץ, כי הוא שמע רעש, הוא לא מצליח ללכת לדבר הזה שהוא רוצה לעשות. עכשיו, אמרת משהו יפה, אנשים הפרעת קשב, אנשים מאוד יצירתיים ומאוד סקרנים. הבעיה היא שזה לא מספיק. כי גם כשאתה מאוד יצירתי ואתה רוצה לכתוב ספר, או אתה רוצה להגיש פרויקט, אתה רוצה ללמוד משהו, אתה צריך לעשות אותו מההתחלה ועד הסוף. ואז החוויה היא שאתה בסופו של דבר צריך לאסוף את עצמך, צריך לעמוד בלוח זמנים, צריך להגיש עבודה, צריך יהיה לך זמן פציעות, אני מלמד את הילדים שלי לא ברגע האחרון. ואם אתה לא, אם אתה רק נשאר בסקרנות וביצירתיות ובהתחלה, תמיד התחלות הן נורא כיפיות. אני אומרת שלנשים הפרעת קשב, יש להם התחלות נהדרות וסיומים עלובים. לפעמים אני אומרת שאם הייתי וויז, לא הייתי מצליחה להגיד את המשפט, הגעת על היד, כי אנחנו כל הזמן מחשבים מסלול מחדש. יש משהו בהתחלה מלהיב, מדהים, אתה אומר, כן, אני רוצה לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה.
אנחנו גם יודעים שממש מבחינת מה שקורה לנו במוח, כשאנחנו נחשפים לאיזשהו גירוי חדש, פתחנו טאב חדש, אמרנו רעיון חדש, דיברנו על בן אדם חדש, דופמין משתלט שם על המערכת, ואנחנו מרגישים טוב. וזה אולי אחד הפרדוקסים של הפרעת קשב ריכוז, שמצד אחד, באותו רגע זה מרגיש מאוד טוב, הנדידה, הקפיצה, חוסר יכולת להישאר באותו רגע, אבל בתמונה הגדולה, כשהזמן עובר, כשאני רואה את עצמי מהצד, יש משהו שאני אומרת, "איי, איפה אני?" כלומר, מה קרה מהרגע שהתחלתי ועד הנקודה שאני נמצאת בה כרגע?
נכון, כי בשלבים מסוימים, בסופו של דבר, אני פעם קראתי משפט שאני מאוד אוהבת לצטט, יצירתיות בלי משמעת זה כמו ציפור בלי רגליים. ואז החוויה שאתה כל הזמן למעלה, והמון אנשים נהדרים, הם מאוד יצירתיים, אבל אם בסופו של דבר הפרויקט שלהם לא יצא לפועל, אני חיים בתסכול מאוד גדול. אז יש לי המון רעיונות, ואני רוצה לעשות המון דברים, ויש לי המון יכולות, באמת, הפרעת קשב זה לא, אתה לא בן אדם אחר, אלא יש פער ביכולות שלך, בין היכולות שלך, לבין מה שקורה בפועל, זה ממש הפרעה בביצוע, באיך אני חי, וזה באמת אחד הקשיים הגדולים של אנשים עם הפרעת קשב, גם ילדים וגם מבוגרים. תמיד החוויה שאני יכול יותר, זה כאילו הפוטנציאל האבוד.
את יודעת, קראתי מחקרים ממש מרתקים על זה, שבעצם משווים בין כל מיני יכולות של אנשים עם הפרעת קשב לאנשים שאין להם הפרעת קשב, ובאמת רואים שבעניין של הזיכרון עבודה יש איזושהי מגרעה לעומת אנשים שאין להם הפרעת קשב, אבל בדברים אחרים, כמו למשל חשיבה יצירתית, הם הרבה פעמים עוקפים, אם לא אותו דבר, אז הם אפילו עוקפים מבחינת חשיבה יצירתית, וגם במשהו שקוראים לו, הם קראו לזה במחקרים fluid reasoning, כאילו היכולת להסביר את מה אני רוצה להגיד, להשתמש ברעיונות שהרגע הבנתי אותם, כמו למשל אם עכשיו תסביר לי כמה דברים ואני אצטרך אחר כך להסביר את זה. אז דווקא בזה הם גם מאוד טובים, שזו יכולת מאוד חשובה, ומה שהיה ממש מעניין במחקר הזה, זה שהם ניתחו כמה מהאנשים שנמצאים בתוכניות של אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, נשלחים גם לתוכניות הצטיינות, או לתוכניות שעושים דברים ממש ממש גדולים וחשובים, ורואים שאחוז מאוד קטן, רק אחוז אחד מהאנשים שנמצאים בתוכניות האלה, גם נשלחים לתוכניות מצוינות. וזו טעות, כי האנשים האלה הם לא פחות חכמים, לא פחות אינטליגנטים, אין להם פחות יכולות, הם יצירתיים, כלומר, זה לא שיש סיבה מוצדקת שהם לא ימצאו את עצמם במקומות הכי מובילים.
נכון. אני אומרת הרבה פעמים שזה עושה כמו ערפל כזה, ואם אתה לומד להסיר את הערפל, ובאמת להשתמש ביכולות שלך, אז באמת השמיים עם הגבול, אבל תראי, עשו מחקרים, מה ההבדל בין אנשים מצליחים עם הפרעת קשב לאנשים פחות מוצלחים, או שמצליחים פחות בחוויה שלהם של סיפוק מהחיים. וראו שאנשים מצליחים עם הפרעת קשב, זה אנשים שקודם כל השקיעו את האנרגיה שלהם במקום להסתיר את הלקות, זה אנשים שהם היו יותר פרואקטיביים. הם אלה שהבינו שהם צריכים יותר אסטרטגיות כדי להצליח, הם אלה שיבואו וישבו בשורה הראשונה, ותמיד ימצאו איזה חבר שהוא זה שכותב ותמיד יהיה לו את החומר ויקחו ממנו את החומר להעתיק אחר כך. זאת אומרת, הם השקיעו הרבה אנרגיה בלמצוא פתרונות פרואקטיביים מאשר אנרגיה בלהסתיר את זה שאני מושלם, אני בסדר, אני מתקתק, וכל הזמן האנרגיה הולכת על הסתרה במקום על למצוא פתרונות יצירתיים. אז בסדר, אז אתה עושה בלגן בבית, יכול להיות ששווה לך לקחת עוד יום עוזרת, כן, ולהשקיע את הכסף הזה בעזרה חיצונית, כי קשה לך באמת לעשות לסדר את החדר ולארגן את החיים שלך בבית, זה גוזל ממך המון. תיקח עזרה ותהיה פנוי לדברים אחרים, וגם פחות לריב בבית.
אז איזה התאמות את עושה כדי לחיות טוב יותר עם הדבר הזה?
אז קודם כל, התאמות משפחתיות. אני חושבת שהמרכיב הכי חשוב בתוך משפחה, ואני אומרת את זה כל הזמן, זה מרכיב של הומור וסליחה. עצם זה שאני מאפשרת לילדים שלי לראות אותי כאימא כזאת ש... טוב, כמה אני יכולה להסתיר את זה שהלכתי למכולת לקנות להם לחמניות וחזרתי בלי? כי משהו קרה לי בדרך, עוד פעם, זה... אנחנו הרבה צוחקים על זה. אני מאפשרת למשפחה שלי לצחוק עליי ואיתי. ואני אומרת להם, נכון, אני לא מושלמת, אבל הכל הזה שאני לא מושלמת, עצם זה שאני יכולה לצחוק על זה ואני מאפשרת להם לגחך על זה, הופך אותנו להרבה יותר שלמים. עם הטעויות שלנו והקלקולים שלנו, כי הפרעת קשב כל הזמן קורה לנו משהו, וזה מבאס, זה לא תמיד רק מצחיק. אבל היכולת שלך להיות עם החלקים הלא מושלמים שלך, בסופו של דבר מתפתח, וזה מה שאני רוצה לתת לילדים שלי, שיתפתח אצלהם הקול הפנימי, שהוא יותר סלחני, מאשר הקול הביקורתי. כי בסוף מה שמסרס אותנו בחיים, זה הקול הביקורתי, השופט, שהוא מאוד מאוד פעיל גם ככה. וכל הזמן אומר לך, זה לא בשבילך, זה אתה לא יכול, הנה עוד פעם זה קרה לך, תמיד זה יקרה לך. ובסוף זה, את יודעת, אני רואה הרבה מטופלים, ואיך אמרה לי פעם ילדה, בסוף מה שמפריע לי להצליח בחיים, זה כשאני נתקלת בקירות שפעם היו שקופים והם מפתיעים אותי, והם הם קירות אטומים שעליהם כתוב, את לא יכולה, זה לא בשבילי, את לא צריכה, וזה אחד החסמים הכי גדולים בשבילי, להתקדם בחיים. ואני רוצה שלנו יהיה מין כפתור כזה, שרואה את הקיר הזה, שעליו כתוב, לא הצלחתי עכשיו.
עדיין לא.
עדיין לא. זה זמני. בוא תמצא דרך להעביר את זה הלאה. אולי לי איזה לחצן כזה שמוריד את הקיר הזה, ומאפשר לי לדלג מעליו. אני חושבת שהומור וסליחה מאוד מאפשרים לראות את הקיר, אבל להוריד אותו ולאפשר לנו לדלג מעליו.
אז את מדברת פה על איזון ממש חשוב בין מצד אחד לגבש אסטרטגיות ודרכים שעוזרות לי להתאים את עצמי, או יותר נכון להתאים את החיים אל עצמי, ולדרך שבה אני אוכל לתפקד יותר טוב, ומצד שני גם להגיד, זה בסדר. בכל מקרה, עם כל ההתאמות שאני אעשה, עדיין זה יכול לקרות, זה יכול להופיע, ואני רוצה, אני רוצה להיות גם בסדר עם זה כשזה קורה, ולא לכעוס על עצמי.
גם, וגם, אני חושבת שבתוך משפחה, אנחנו מדברים על המורכבות של משפחה, יש משהו שאחד המחקרים מדברים על זה, שאנשים מצליחים הפרעת קשב, זה אנשים שמצאו יד מסייעת. אנשים שמצאו מישהו בסביבה שלהם שנותן להם יד ואומר להם, בוא. אני איתך בצד הראשון. מעבר לזה, פחות יורד על הקושי, זאת אומרת, נותן כלים להתמודדות, אבל אם הילד שחרר את הסנדוויץ', אז אני לא ננעלת רק בזה שהוא צריך לפתח אחריות, ואם אני אלך אליו אל הבית ספר ואני אביא לו את הסנדוויץ', הוא לא יהיה אחראי. לא. להבין שהוא יכול להיות גם אחראי, ועדיין גם לשכוח את הסנדוויץ', ההבנה שאנחנו גם וגם היא מאוד חשובה.
אז בואי נדבר על כן כמה כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, כדי לעשות את ההתאמות, וכדי בכל זאת להצליח, בין אם זה דברים שעוזרים לנו בזיכרון עבודה, בין אם זה דברים שעוזרים לנו להתארגן יותר טוב, ואחרי זה גם נדבר על כמה כלים לאיך לקבל את זה, ולהיות חמילים כלפי עצמנו. אז אני חושבת שדבר ששאלו עליו גם הרבה בקבוצת הפייסבוק, זה העניין של ספורט. מה המשמעות של ספורט בהפרעת קשב וריכוז? איך זה עוזר? האם יש שעות מסוימות, רגעים מסוימים?
הפרעת קשב באמת קשורה למרכזי הדופמין שלנו במוח. זה בעצם הדופמין מופרש לסינפסות ויוצא משם מהר. זאת אומרת, הוא לא נשאר מספיק זמן בתוך התא, הוא מופרש מהר מאוד למרווח הסינפטי, ו לכן אנחנו צריכים, לכן פעילות גופנית שמייצרת דופמין, היא כן עוזרת לתפקודי הקשב.
אז בגדול מה שקורה לנו כשיש לנו הפרעת קשב וריכוז, זה שיש איזשהו חוסר איזון בצורת ההפרשה והספגה מחדש של הדופמין במוח שלנו.
בדיוק, נכון.
ואחד הדברים היפים בספורט, שהוא תקף לא רק להפרעת קשב וריכוז, אלא בכלל למה שנקרא חיים מאוזנים יותר וטובים יותר מכל מיני היבטים, זה שספורט בעצם גורם לנו להפריש באופן טבעי כמויות מוגברות לא רק של דופמין, גם של סרוטונין ועוד חומרים אחרים, אדרנלין, שבעצם מאזנות אותנו מחדש.
נכון.
יש פסיכיאטר שאני חושבת שקוראים לו משהו רייט, שבעצם מדבר על זה לעשות ספורט, זה כמו לקחת את הכמות המתאימה בדיוק לנו, של קצת פרוזק, קצת ריטלין,
כן,
קצת
לגמרי.
אזוסרייז, כלומר, כל הכדורים האלה שאנחנו שומעים עליהם, קצת ציפרלקס, בדיוק במינון שמתאים לנו ולגוף שלנו. כי זה לא משהו שמגיע מבחוץ, אלא זה משהו שהמערכת שלנו מתאזנת דרכו.
נכון. אז אני רוצה להגיד שני דברים על ספורט. אחד, באמת, אם אנשים שואלים, זה עוזר, זה לא עוזר. אז א', תנועה מאוד עוזרת לאנשים הפרעת קשב, אנחנו זקוקים לתנועה, זה לעשות הפסקות יזומות. זאת אומרת, אחרי 20 דקות, חצי שעה, לעשות הפסקה יזומה של תנועה. אני קוראת לזה להיטען מחדש, אני מלמדת ילדים לשים טיימר וגם מבוגרים, ואחרי חצי שעה או 20 דקות, לעשות פעילות של קפיצה על דלגי, טרמפולינה, לשמוע שיר ולרקוד, לעשות איזשהו משהו שככה מפריש דופמין, ואז לחזור ללמידה. באמת מחקרים מצאו שהלמידה ככה היא הרבה יותר יעילה.
מעולה. זה נקודה ממש חשובה, שווה מאוד לפתוח ממש כל בוקר בספורט. זה משהו שנותן לנו איזושהי תקופה של מוח יותר מפוקס, יותר מרוכז.
עם השנים למדתי והתחברתי לספורט, אבל מצאתי עוד פעם התאמות כדי להצליח לעשות את זה ולאהוב את זה. ואני חושבת שהספורט לימד אותי המון דברים. הבנתי כבר איך בן אדם הפרעת קשב צריך להציב לעצמו אתגר.
איך?
אז אם אני אקח את המרתון, אני חושבת שמרתון הוא סימבול כמעט לכל פעילות או משימה שאנחנו רוצים לעשות. מבחינתי, כשהילדה שלי צריכה לקרוא ספר, זה מרתון. כשהיא צריכה לסדר את החדר, זה מרתון. אז איך? אז קודם כל הבנתי שהמשימה לעשות מרתון היא מאוד גדולה, רחוקה, ולא נראית ברת השגה. ולכן מי שמפרעת קשב, הוא צריך לראות מטרות קרובות. אנשים מפרעת קשב חיים די בהווה. ולכן צריך מעבר לבן אדם רגיל לפרק להם את המשימות,
למשימות קטנות,
קטנות וברורות. וברורות, ושיש בהם תגמול גם בסוף. זאת אומרת, התגמול צריך להיות די מיידי. תגמול מפריש דופמין, אפרופו, ולכן חיזוק, עידוד, דברים שמאוד עובדים. אז הצבתי לעצמי משימות קטנות כמו להצליח לרוץ או לרוץ 2 קילומטרים, 3 קילומטרים. מעבר לזה אני הבנתי ולמדתי על עצמי שאני בן אדם חברתי. אני לא יכולה לרוץ לבד, בדידות לא טובה לי. מעבר לזה שהחברה היא איזשהו משהו חיצוני שאני מתחייבת אליו, זאת אומרת, אנשים אומרים, אבל אין לי, איך מפתחים הרגל? אז הנה, איך מפתחים הרגל? אין לי כוח רצון, זה לא עניין של כוח רצון, זה עניין של אוסף של הרגלים טובים. אז זה באמת כדי, אני לא כל פעם בונה על כוח הרצון שלי, כי כוח הרצון הוא משאב מדלדל, אנחנו כל פעם צריכים, אז היום יש לי כוח רצון, מחר לא יהיה לי. אז כדי לעזור לרצון לבוא לידי ביטוי, אני חייב לפתח אוסף של הרגלים טובים, אז למשל, אוסף של הרגלים טובים יהיה, קבעתי פעמיים בשבוע, בזמן קבוע, להיפגש עם מישהו, כן, אני צריך מישהו, כמו שילדים צריכים בשביל לעשות שיעור עם מורה פרטי הרבה פעמים, או זה סטודנטית אפילו שתבוא. אז יש שם מישהו חיצוני, שאתה קובע איתו, ואז אתה מחויב.
את יודעת, אמרת על מטרות קטנות, ועולה לי מחקר ממש מעניין שקראתי פעם, שהמוח שלנו ממש תופס מטרות קטנות וברורות כדחופות. כלומר, ברגע שפירקתי משהו אני רוצה להיות בכושר, אני צריכה לרוץ היום 5 דקות, המוח שלי רואה את זה בתור משהו דחוף, בניגוד אני רוצה להיות בכושר, או אני רוצה ללמוד להיות מרוכזת יותר, משהו שהמוח שלנו אוטומטית אומר, זה אבסטרקטי, זה מחר. זה אחר כך.
מחר כך,
כן. ויש ממש איזה ציטוט נחמד, שאני לא זוכרת מי אמר אותו, ש-98% מהיצירתיות, הגאונות, היופי, וההצלחה של העולם, שייכים למחר. כלומר, זה הכל קורה אחר כך. ועכשיו אנחנו לא שם. אז אני חושבת שהכלי של להציב מטרות ברורות, הוא מאוד מאוד חשוב.
למה אתה מביא את המחר כך לעכשיו? פתאום זה משהו שאפשר לעשות אותו. זאת אומרת, זה משהו, אוקיי, את זה אני יכול לעשות. לרוץ היום קילומטר או שניים אני יכול לעשות, לרוץ מרתון, מי בכלל דמיין? אני בכלל דמיינתי לעצמי, זה לא אני, זה לא בשבילי, כמובן היה לי את אוסף הקולות שיש לי בראש, אז הייתה לי חבורה, מלבד זאת הייתה לי מאמנת, אני חושבת שהכל בעצם התחיל ממישהו שראה, הרבה פעמים אנשים שגדלים עם איזושהי לקות, כשתשאל אותם על מי הם ומה הם, יש איזה משהו נורא נזיל, זה כמו מסנן את כל היכולות שם, אתה חי באמין איזושהי חוויה של בואי נספר לך מה אני לא. מה אני לא טובה, מה אני לא יכולה, הלא הרבה יותר ברור מכל הכן. והרבה פעמים אנחנו צריכים איזה עין מסייעת, איזה מישהו שאומר לך מבחוץ, בוא נה, אתה יכול. איך אתה לא שם? זה קרה לי אותו דבר שהייתי צריכה לעשות הרצאה. זאת אומרת, הרבה פעמים מישהו מזהה, מישהו זיהה בי את הדבר הזה שאני עוד לא יכולתי להגיד על עצמי, או לא העזתי להגיד על עצמי. אז אני חושבת שהמאמנת, ובכלל מאמנים שהיו לי לאורך כל הדרך, הם אנשים שיכלו להגיד, מה זאת אומרת, את יכולה. זה, אני פה בשבילך, בוא נתחיל צעד צעד, אז לעשות את הצעד הזה עם עוד מישהו. זה הדבר השלישי שאפשר
לה. אני רוצה לשים על זה, איזה כותרת של מה השיטה פה, זה בעצם ליצור איזשהו מצב שבו אין לי ברירה. כי כשאני יודעת שהמאמן בא ודופק לי בדלת בשבע בבוקר, אני לא אלך, נכון? הוא כבר כאן. וכשאני יודעת שיש חברה שמחכה להיפגש איתי, אז אני לא אבריז לה. זה איזשהו מצב שאני אומרת, זה כבר יהיה לי יותר קשה לא לעשות את זה, מאשר כן לעשות את זה.
זהו, אז אני חושבת שאם אנחנו נקפוץ קדימה, אחר כך נחזור למרתון, כי יש לי עוד כמה דברים להגיד על זה, על דחיינים, אז יש להם איזה מין מיתוס כזה, שלאנשים שעושים, יש איזה רגע שבא להם.
כן.
בא להם לעשות שיעורים, בא להם לקרוא את הספר, בא להם לכתוב את הספר, יש איזה מין זמן שיש שם השראה, ואפילו אנשים יצירתיים, אני רואה את הבת שלי שהיא מצירת, יש איזה רגע כזה שנדמה לה שיבוא לה, לא, לא בא. זאת אומרת, זה איזה מיתוס שדחיינים מאמצים על אנשים שהם לא דוחים דברים. אתה לא מחכה שיבוא לך, אלא אתה קובע, אין ברירה, קבעת, אז אתה עושה.
אז אני חייבת להגיד שזו שיטה שאני משתמשת בה הכי הרבה, כדי להתגבר על דחיינות ועל פיזור, על המקום הזה של ליצור מצב שבו אין לי ברירה, אלא לעשות משהו. ובאותו רגע זה אולי קשה, שהכנסתי את עצמי לזה שאין לי עכשיו ברירה, אבל בטווח הארוך זה גורם לי לעשות דברים.
נכון.
למשל, הפודקאסט, זה שאני יודעת ש פעם בשבועיים צריך לצאת פרק, זה גורם לי לתקתק את הדבר הזה. לפני שהתחלתי את הפודקאסט, הייתה משהו כמו, נראה לי, 50 שאמרתי, אני מתחילה להקליט פודקאסט, אני מתחילה להקליט פודקאסט, אני מתחילה, ושום דבר לא קרה, עד שלא נעמדתי ואמרתי, עוד שבוע יוצא פרק.
אז אני חושבת שההבדל בין דברים שעשיתי בחיים לדברים שלא עשיתי בחיים, אפרופו מרתון, ועוד חלומות שעוד לא הצלחתי לעשות, הדברים שהצלחתי לעשות זה דברים שכבר היו קבועים והיה להם תאריך סיום. עכשיו, מרתון, כמובן, יש תאריך. אתה צריך להגיע ליעד. אותו דבר להגיש עבודה לבית ספר, אותו דבר להגיש את התזה. נכון, יש אנשים הפרעת קשב שדוחים את התאריך הגשה עוד פעם ועוד פעם, והם לא יצליחו לסיים את התואר. יש גם כאלה. אבל אני, מבחינתי, זה איזושהי מחויבות.
אני מספרת בהרצאה שלי על דחיינות, אני מספרת את הסיפור של דאגלס אדמס, שכתב את המדריך לטרמפיסט לגלקסיה. הוא כתב ספר שנמכר במיליוני עותקים, אני חושבת שמשהו כמו 15 מיליון, תורגם ל-30 שפות, ואנחנו מדמיינים אותו כמו איזה בן אדם כזה, את יודעת, מסודר, ברור, יש דדליינים, הכל טוב, ומסתבר שהוא היה אחד הדחיינים הכי גדולים בהיסטוריה. הוא מספר שהוא היה מבקש מהעורך שלו לנעול אותו בחדר במלון, בזמן שהוא היה צריך לכתוב, במשך חודש היה אסור לו לצאת מחדר, כי רק ככה הוא היה כותב, העורך היה בא אליו ומביא לו אוכל לחדר, אוכל ושתייה, אבל היה אסור לו לצאת משם, והוא לא יצא משם חודש כדי לסיים ספר, אגב לא את הספר הזה, ספר אחר, המשפחה שלו מספרת שהוא ביקש שיהיה כתוב על המצבה שלו, he finally met his deadline.
וואי.
הוא סוף סוף מצא את הדדליין שלו.
גדול.
ובאמת, הוא היה אחד הדחיינים הגדולים. אבל זה מראה לנו איך מישהו שיש לו את הדבר הזה, עם התאמות, וכן, זה נשמע קיצוני אולי לנעול את עצמנו בחדר במלון, אבל הנה, זה עשה את העבודה, והבן אדם כתב ספרים שהגיעו כן. למיליוני אנשים. אז יש פה כמה דברים, גם את המצב של החוסר ברירה והדדליינים, וגם עוד תוספת שאנחנו נכנסות אליה עם הדוגמאות של הסחות דעת, ואיך אנחנו שמים בצד אז, את הסחות דעת.
כן, אבל לפני זה, אם נחזור למרתון, כי זו כן. דוגמה טובה על עוד משהו, אוקיי? אז מרתון, אז אחרי שרצת 5 קילומטרים או 3 קילומטרים, אני גיליתי את זה דרך הבת שלי, שכשעשיתי את המסלול לקרוא ספר, מה שקרה אחרי שקבענו את הדדליין, ופירקנו את זה למשימות קטנות, וכל יום ידע כמה היא תקרא, אחרי 4 עמודים או 5 שקבענו בכל יום, היא הייתה עוצרת ואומרת, שיט, קראתי 5, נשאר לי עוד 200. ואז עצרתי ואמרתי לה, את יודעת, המוח שלנו אוהב תגמולים. בעצם, אם את רוצה להצליח לקרוא ספר, את צריכה לעצר, וזה מה שאני עושה גם בריצה, כן? זה לא רק לקרוא ספר, לעצר אחרי 5 עמודים ולהגיד לעצמי, בונה, אני טובה, אני תותחית, אני קראתי 5 עמודים, הורצתי 5 קילומטרים, מאמינה שמחר אני אוכל עוד 5. יש משהו בזה שאתה עוצר גם בסוף היום, אפרופו דחיינות, שכדי לפתוח את מעגל הדחיינות, אתה בסוף היום הולך לישון, ושם לב למה כן עשית, ולא מתעסק במה לא עשית. וזה אחד הדברים שידרבנו אותך יותר לגשת לדבר הזה שאתה נמנע ממנו בפעם הבאה.
זה מתחבר לי גם לסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו, כי כשאני דחיינית, או כשכל רגע המוח שלי קופץ ממקום למקום, אז באיזשהו מקום אני כבר לא סומכת על עצמי. אני אומרת, טוב, אני יודעת שאני אשב על זה עכשיו, ואני אעבור ליוטיוב, ואז אני אענה לטלפון, ואז אני אלך לאכול משהו, ובסוף לא יקרה שום דבר, וכבר האמון נשבר. המילה שלי היא כבר לא מילה. וכשעושים את מה שאת אומרת, אנחנו בעצם בונים איזשהו לופ של הצלחות ושל אמון מחדש. של עשיתי משהו קטן, אפילו אם זה רק 5 עמודים, אפילו אם זה רק 5 דקות ריצה, ואני עוצרת ומתגמלת את עצמי על זה, ואני מאמינה שאני כן יכולה. ואני חושבת שבגלל זה גם מאוד חשוב לעשות את הצעדים הקטנים, כי כשאני עושה צעד קטן, אמרתי שאני עושה אותו ואני עושה אותו, אז אני מתחילה להאמין לעצמי מחדש.
ואני חושבת הרבה אנשים מפחדים מתיוג. הרבה אני שומעת הורים שאומרים לי, אם נגיד לילד שיש לו הפרעת קשב, אז הוא כבר לא יעשה כלום. הוא יגיד שאני כזה. אז אני אומרת, לא. בעצם זה שאתה נותן שם לדבר, אתה מבין שהוא חלק ממך, אתה מבין מה הקושי, ואתה מתחיל לקחת אחריות כדי למצוא מה הכלים שאתה צריך לעשות, כדי להתנהל מול הקושי הזה. אז אתה יכול בתוך המסגרת של הפרעת קשב, יהיה כתוב אולי שאתה יותר עושה בלגן, ואתה שוכח יותר, או לא מצליח לסגור מסלול, אבל זה גם. אבל אתה גם יודע לעשות את זה, ואתה גם אחראי בתוך חוסר האחריות, ואתה גם מצליח... כי יש דברים שבהם אתה כן מצליח, אז בוא ניקח את המקומות שבהם אתה עושה את הדברים בצורה מצוינת, כי יותר קל לך שם, כי זה יותר מעניין אותך, כי אתה אף שם, וזה הכי יצירתי, וניקח את היכולות שלך שם, ונעתיק אותם למקום אחר.
כלומר, זה גם לבחור את הסביבה המתאימה, מה העבודה שמתאימה לי, איזה צורת חיים מתאימה לי.
כן.
יכול להיות שלא מתאים לי ללכת למשרד כל יום מ9 עד 5, ולשבת שם מול המחשב. כלומר, זה אולי יהיה מקום יגרום להפרעה להיות באמת הפרעה, שאני נכון, לא יכולה לתפקד.
נכון, אומרים
הזה.
שהפרעת קשב באמת בסביבות שונות, היא יוצאת, הביטויים שלה הם שונים. עוד דבר שלמדתי על עצמי, זה בסופו של דבר מה שקרה לי באימונים הגדולים, במרתון, כדי להצליח לעשות מרתון, אתה, כל שבת המאמנת שלנו הייתה מעלה את הקילומטרים ל-15, 16, וואו. וככה זה התייצב על 17, 18, 20, אבל בערך מקילומטר 15, מה שקורה כשאתה רץ, יש איזה מין שקט כזה, אתה מתחיל לשמוע יותר את המחשבות שלך. ושם, בקילומטר 15, הייתי תופסת את המאמנת שלי עוצרת ואומרת לה, תקשיבי, הם הגיעו. והייתה אומרת לי, מי הגיע? והייתי אומרת לה, מה, את לא שומעת? והיא אומרת לי, לא. אמרתי לה, תקשיבי, כל המוח שלי אני שומעת, כל הזמן תוך כדי ריצה אני שומעת את האלה שלוחשים לי, אני קוראת להם שדים. את לא יכולה, זה לא בשבילך, תעצרי. נא, מה עכשיו תקבלי מדליה? מה ייתן לך מרתון עכשיו? כשאתה סובל וקשה לך, לשדים יש עוצמה מאוד גדולה. זה בעצם ככה, היום אני מבינה שהם תופסים אותי בכל דבר שאני עושה שהוא אתגר. הם תופסים את הילדים שלי, אני שומעת אותם אצל המטופלים שלי, אני יותר הרע להם בכל מקום. כשהם ראו שאני לא נבעלת מהם, ולא נעצרת או נענית להם, או מנסה להעיף אותם, אלא מקשיבה להם במין איזה סוג כזה של כבוד, ואומרת להם, טוב חמודים שלי.
תודה שבאתם.
תודה שבאתם. היה לכם תפקיד כל החיים לשמור עליי, להגן עליי.
זה מין תודה, אבל לא תודה.
כן, אבל גם לא, אני לא בועטת אתכם, אני מבינה שהיה לכם תפקיד חשוב כל החיים. באמת, אנחנו לא סתם גדלים עם סוגים של הגנות. אנחנו זקוקים להם בשלבים מסוימים, ואנחנו, כשאנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים. וזה השלב שהייתי מוכנה כנראה להגיד להם, זה טוב שאתם פה, היה לכם תפקיד חשוב, אבל בואו, אתם יכולים לתפוס קצת מקום פחות בראש שלי. ולאט לאט ראיתי שהם פחות מנהלים איתי מאבק, והם מצאו מקום כזה קטן בתוכי לשחק. ובאמת כשסיימתי לרוץ 42.2 קילומטרים, ראיתי את השדים מוחאים לי כפיים. והיום מבחינתי זו חוויה שאני יכולה להגיד לך שכשהבן שלי היה בצבא וכל פעם כשהוא היה צריך לעבור איזה משהו בתוך המסלול, טירונות קשה ובכי, החוויה הזאת של המרתון, של לעשות משהו שהוא כמעט בלתי נתפס, בלתי אפשרי, שהוא לא נראה לך ריאלי, היא מחברת אותי למה שאנשים עוברים, למסלולים הקשים ש... מבחינת הבן שלי, טירונות זה המרתון.
אז אני רוצה לחזור באמת לטכניקות גם, שיכולות לעזור, והתחלנו לדבר על הסחת דעת, שאני חושבת שזה אחד הדברים אולי הכי מוכרים לבן אדם שסובל מהפרעת קשב וריכוז, שכל דבר מסיח את דעתו. כל דבר צריך להסתכל, כל דבר צריך לראות. אם דיברנו על מצבים של חוסר ברירה, משהו שלי מאוד עזר, ואני יודעת שעזר להרבה אנשים, זה ממש להוריד את הסחות הדעת בצורה שלא תהיה לי ברירה. למשל, יש תוספים לכרום או לדפדפנים אחרים שממש סוגרים אתרים. הייתה תקופה שאני הייתי שמה מין תוסף שנקרא Stay Focused, שאת אומרת לו, כמה זמן את מרשה לעצמך להיות באתרים מסוימים? אני אמרתי, פייסבוק מותר לי 10 דקות ביום, ואחרי 10 דקות שהייתי בפייסבוק, לא משנה אם זה באותו זמן או במצטבר, אי אפשר היה להיכנס יותר. וזה עשה את העבודה, זה עזר, כי אז לא יכלתי להיכנס לשם, ועוד הרבה אתרים אחרים של מיילים, וכל אחד ומה שמסיח את דעתו, ויש עוד כל מיני אתרים כאלה, כמו בלוק סייט, וגם בטלפון יש אפליקציה שנקראת Forest Stay Focused, שהיא בעצם מגדלת עץ בזמן שצריך להתרכז.
אוי, גדול.
כל פעם שרוצים להתחיל איזושהי משימה, מדליקים אותה, והיא לאט לאט מתחילה לגדל עץ. ואם יוצאים מהאפליקציה, שזה אומר שעושים משהו אחר עם הטלפון, אז העץ מת, ורואים ממש מול העיניים מין שדה כזה של עצים, אלה שגידלת ואלה שהרגת.
וואו.
וזה ממש שם בצורה גרפית את הזמן שהתרכזת בו ואת המשימות שהתחייבת ועמדת בהם ולא עמדת בהם.
זה גאוני. אם אני עושה משהו ומראש אני כבר לוקחת את המצבים, מה יקרה אם? מה יקרה אם יצלצל חבר ויגיד לי, בוא אני אצא לפיצה בזמן שאני לומד? מה יקרה אם פתאום יבוא לי ללכת לסרט? אם אני מכין מראש את האופציות של מה יקרה אם, אני עושה תכנון מראש, ונותן לעצמי תשובה, שאני אוכל להזכיר לעצמי, זה לא עכשיו, עדיף שאני אסיים, אז יש יותר סיכוי, שכשהמצב הזה יקרה, אני אבוא אליו מוכן.
לגמרי. אני רוצה גם לעשות רפרנס לפרק 16, שממש מתקשר לזה, עם פרופסור תמי רונן רוזנבאום,
כן,
שדיברנו
שמעתי,
על שליטה עצמית.
כן, שמעתי, ואני מכירה אותה,
והיא מדהימה. אז מי שזה מתחבר לו, אתם יכולים גם להשלים שם את החלקים על שליטה עצמית.
נורא חשוב לזכור שהפרעת קשב והפרעה נאירו-התפתחותית. זאת אומרת, באמת, כשעושים מחקרים וצילומי FMRI, ורואים באמת את תפקודי המוח, רואים שזה באמת קושי נורולוגי. זאת אומרת, אנשים מפרט קשב, זה לא שיש להם בעיה להתרכז, הם יכולים להתרכז שעות במה שמעניין אותם. הבעיה היא, והקשב של כולנו הוא כמו גל, הוא עולה ויורד, עולה ויורד, ובאמת אצל אנשים מפרט קשב, הירידה תהיה יותר מהירה, יש יותר באמת התייחסות לרעשים מבחוץ או מבפנים, באמת קשב, קשה יותר לעשות את הוויסות הזה של הקשב, ולפעמים, עם כל הרצון הטוב וההתכווננות, זה כמו שתגידי למישהו, תתאמץ, אז תראה יותר טוב. זאת אומרת, הראייה שלך היא שונה, היא אחרת, ולכן כשתשים משקפיים, אתה תראה יותר טוב. אותו דבר, לפעמים אנחנו נעשה מניפולציות על המוח, וזה עדיין לא יספיק, ולכן לא נגענו בזה, אבל טיפול תרופתי, לפעמים הוא זה שעושה את הרעש הלבן ואת השקט. כי לפעמים זה מאוד מתסכל, אתה תעשה את הכל, וזה לא יעזור. ופתאום יש חוויה של אנשים שלוקחים טיפול תרופתי והוא מתאים להם, גם מבוגרים וגם ילדים, יש כזה וואו. אז ככה כולם חיים? וזה חוויה משנת חיים.
אני בהקשר של תרופות מאוד אוהבת, או לא בתרופות, בכלל טיפולים, אוהבת את השאלה של מה עובד ולמי. כלומר, יש כל מיני כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, וכל אחד צריך לבדוק מה עובד לו, מה מתאים לו, מה מתאים לערכים שלו, מה מתאים לצורה שבה המוח שלו עובד, מה מתאים לתפיסה שלו. כלומר, כל אחד צריך לבדוק את הדברים ולראות מה נכון בשבילו. אנחנו רק מציעות כל מיני אפשרויות.
נכון. יש רווח ומחיר לכל בחירה שלנו, ובוא נבדוק את הרווח ואת המחיר.
לא דיברנו על מדיטציה, דרך אגב, נכון. שזה חלק מאוד חשוב שלא ניגע בו היום, אבל יש על זה כבר כמה פרקים, אז שתדעו שזה גם מאוד עוזר.
מאוד עוזר.
בהפרעת קשב וריכוז.
נכון, וגם פה, התאמה למשל שאני עשיתי, אני המדיטציה שלי זה סריגה.
אז יופי. אני רוצה להודות למאזינים ששלחו לנו שאלות מראש, וכמובן שאני רוצה להודות לך, גלית, על הזמן שלך ועל זה שהגעת, והיה לי ממש כיף לדבר איתך ולשמוע על החוויית חיים שלך, גם איך את מתמודדת עם זה. אני חושבת שזה לא פחות חשוב ממחקרים וכלים ושיטות, לשמוע איך בן אדם מהשטח מתמודד עם הדבר הזה.
אני כותבת על זה גם, והרבה בהומור.
נכון.
אז מי שגם רוצה...
אתר מאוד נרחב שמומלץ להיכנס אליו, אם רושמים גלית יצפן בגוגל, מגיעים ישר.
כן, יש שם על משפחה בהפרעה, יש שם בלוג שאפשר לקרוא.
אז מומלץ לעקוב, גם בפייסבוק מומלץ לעקוב אחרי גלית, יש לך המון תכנים וחומרים שאת מעלה, ויש לך גם הרצאה ב-17 במרץ, נכון?
כן, וזו הרצאה בטוקהאוס, ומוזמנים אליה, אני אוהבת לעשות הרצאות שמשלבות גם הורים וגם ילדים, זה ככה, רוב ההרצאות שלי עם סגורות, אבל זו הזדמנות לבוא עם המשפחה, אני קוראת לזה.
ומוזמנים כמובן לאירוע לייב של הפודקאסט שיהיה בקרוב, האמת, גם בטוקהאוס, ב-11 במרץ. פעם ראשונה, שאנחנו בעצם נפתח את הסלון שלי, נעביר אותו לטוקהאוס, ואתם תוכלו להגיע ולשמוע את הפרק בלייב. זה יהיה פרק עם ליאור פרנקל, ואנחנו נדבר, את אוהבת אותו? מכירה אותו?
אם יש מישהו שאני אוהבת, זה ליאור פרנקל ואת. כאילו, שני אנשים שהיחידים שאני מקשיבה להם בפרודקאסט.
אז יש לך כרטיס שמור. אז אנחנו נדבר בעצם על איך לבחור את העבודה הנכונה בשבילנו, איך לשאול את עצמנו מה לעשות כשאני אהיה גדול, גם כשאנחנו בני 20, אבל גם כשאנחנו בני 50 או 60, והחלטנו שהגיע הזמן לעשות משהו אחר. אז תודה רבה לכם, מקווה שהפרק הזה עזר לכם ויעזור לכם להתמודד יותר טוב עם הדברים האלה ולקבל את עצמכם גם כמו שאתם. אז תודה לגלית ותודה לכם, ואני הייתי יהודית כץ, שיהיה לכם שבוע נפלא ותמשיכו לחשוב טוב על החיים שלכם.